טוב, ערב טוב. אנחנו מסיימים הערב, לכבודך, את מה דודך מדוד. נשאר לנו ממש הפסקה האחרונה, אני אפילו לא הבאתי אותה, כי אני רוצה לעשות הערב משהו אחר. הפסקה האחרונה עוסקת בתחום שהיה מאוד אהוב על הגריד, שהיה נראה לו מאוד יסודי לזהות יהודית, זה נושא של גבורה. ספציפית, כשהוא מדבר על הגבורה כאן, הוא מדבר על הנכונות להקריב למען הדרת אדם יהודי. הוא מביא שם את הדימוי של יעקב אבינו שסיכל את ידיו, והוא מביא את זה כמשל לכך שיהודי צריך להיות בעל נכונות לקבל עצמו את העול של מסירות הנפש, של ההקרבה. בהקשר של העם מברית, זה בעיקר הוא מביא את זה בהקשר שהוא סבל בשואה. אבל תדעו שהנקודה הזאת היא נקודה מכוננת בכל התפיסה של הגריד, והיא נוגעת גם לצורת ההנהגה שלו, כבר דיברנו פה על זה הרבה, של ההבניה של אורתודוקסיה מודרנית, שהוא לא בנה אותה על האשליה או על הבשורה אפילו, שאפשר לשלב, שאפשר להיות שניהם, אפשר גם להיות אמריקאי וגם להיות יהודי, אלא הוא בנה אותו בעיקר על ההתנגשות שביניהם ועל התביעה שיש כלפי יהודי לוותר במקצת על החלומות שלו. דיברנו פה על רעיון הקורבן הרבה פעמים, אז זה מצטרף לכל אותם דברים. הדגש היתר על כך שהתורה היא קריאה לאדם, היא תביעה מאדם, והיא דורשת ממנו להיות נכון, לעמוד בעוז ובגבורה על משמר התורה, וזהו חותם את המסה. שאנחנו עשינו פה מסע די ארוך, לפי האתר אינטרנט היו 18 שיעורים אני חושב על המסע הזאת. עשינו פה מסע כפול, הייתי אומר, עשינו מסע בכמה תחנות בעולם של הגריד עצמו. התחלנו מחוויה דתית, מדפוסים שונים, דרך האופן שבו הוא התבונן במקראות והתבונן בדמויות מקראיות, דרך העולם של בריסק, דרך העולם הלמדנות בכלל, דרך העולם של חינוך ילדים, של יחס למדינה והרבה נושאים. משה שושן לפני כמה שבועות שלח לי מייל עם מכתב שהשריד יש כתב על המסע הזאת. שם, אני מקווה שאני מצטט נכון, השריד יש, הוא נפטר בתשכ"ו, המסע הזאת נתפסה בשנת תשכ"א, זו אותה לקראת סוף ימיו. והוא כותב למישהו, זה באינטרנט, הוא הראה לי, זה מובא באיזה בלוג של מלך שפירה, שכותב הרבה על השריד אש. והוא כותב שם שמישהו הביא לי את המסה מה דודך מידות של הרב סולובייצ'יק, הוא אומר, באמת מסה מאוד יפה, והוא מיטיב ממש באופן מופלא היתר את העולם של בריסק. הוא אומר, יש רק בעיה אחת עם המסה הזאת, שממנה היה אפשר להבין שהתורה ניתנה חלילה בהר סיני לרב חיים ולא למשה רבנו. והוא מוסיף, הוא אומר, כך כותבים בקאט. אבל מי שנפשו רחבה יודע שזה לא הדרך היחידה ויש עוד דרכים. כשאני אגיד אחד מהדברים שעשינו פה, אני השתדלתי מול כל אחד מהנושאים שעלו, זה גם לחשוב בכוחות עצמנו, לבקר כשנראה שצריך לחשוב אחרת, להסכים שהדברים מתקבלים. בכל מקרה השראה תמיד הייתה, אז אני מקווה שלפחות אנחנו לא נוהגים כקאט. אני רוצה לשאול אם אתם רוצים לפעם הבאה להמשיך משהו אחר בכתבי הגריד, או שאתם רוצים לגמרי להחליף למשהו שונה לחלוטין? להמשיך? רק מי שבא יכול להצביע, בסדר? אתה לא מצביע היום, בסדר? לא, אתם רוצים עוד מסה להציע מהכתבים שלו? או שבואו נחליף תקליט. אני אגיד לך למה אני הייתי רוצה לעבור, מי ממשיכים בכתבים שלו? אחד מהמאפיינים גם של המסה הזאת, גם של איש ההלכה, המסה הזאת היא בעצם תקציר שלה, זה שהכתיבה שהיא יותר טיפולוגית אצלו, כמו כשהוא מתאר דמויות מופשטות, הם כולם גיבורים, הם בלי ניסיונות, הם בלי כישלונות, הם לא אנושיים בצורה מאוד פשוטה. דווקא הכתיבה יותר אקזיסטנציאליסטית של הגריד, היא כתיבה שנכתבת יותר על סמך חוויות החיים שלו, והיא כתיבה הרבה יותר אנושית, כי חלקה נכתבת על רקע גם של כישלון, שזה הדבר הכי אותנטי שיש לבן אדם. מי שדעתי היטיב מאוד לבטא את זה היה רב שאול ליברמן, שכשהגיע לגיל 80 עשו לו איזה יום עיון גדול, בית הנשיא והרצאות מלומדות, אחרי זה יצא ספר, והוא בדברי הסיכום, הסיום, הוא פנה למשתתפים, אמר להם שהאמת שדעתו לא כל כך נוחה מציון יום הולדת כזה, והוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, תראו, אדם מישראל, כשהוא במהלך החיים שלו, הוא מחדש הרבה חידושים, יש לו הרבה הישגים, זה אומר, בהתחלה צובחים עליו ושואלים אותו, מנה אני מילי? אחרי כמה זמן, אומרים לו, פשיטה מייקה משמלן, מה שוכחים? שהוא חידש את זה. מה הדבר היחיד שלא שוכחים לבן אדם? אף פעם, לא יקחו לו את זה אף פעם. הוא אומר את הטעויות שלו. הוא אומר, אף פעם לא יגנבו טעות ממני. הוא אומר, הפוך, נורא נורא יהנו, להגיד, הנה, תפסתי את ליברמן הגדול בטעות. לכן הוא אומר, הוא מציע שאדם מגיע לסיכום של החיים שלו, לגיל 80, שהוא יעשה ספר טעויות, שהוא יאסוף את כל הטעויות שהוא טעה בימי חייו, ויפרסם אותם, ואז כשאנשים יהנו להגיד, תפסתי אותו בטעות, הם יוסיפו כמו שהוא בעצמו הודע וחזר בו. אני חושב שיש פה משפט מאוד אמיתי, שהטעויות שלנו זה אנחנו, כי ההצלחות שלנו... כמו של דבר, לוקחים לנו את הקופירייט על ההצלחות. ואני אומר, הכתיבה גם פה, מה שהוא כותב על הקאט, ה-3DS, זה חלק, זה קשור לדעתי בתכונה הזאת. באיש ההלכה זה ודאי ככה. מי מכם שפעם קרא, יין, באיש ההלכה, הכל שם זה גיבורי רוח, אדירי העוצמה, ממש, כמו שאומרים בתחילת סדר העבודה, עם יצקוח, כביר עונים, הכתיבה האקזיסטנציאלית היא הרבה יותר אנושית, הרבה יותר יודעת שיש קשיים בחיים, שיש כישלונות, שהמורכבות היא לא מורכבות רק מופשטת, היא מורכבות אמיתית. אז אם חשקה נפשכם להמשיך, אז נבחר משהו משם. אני אפשר גם להחליף לגמרי. לא יודע, אני עכשיו בבית. מה זה? אתם רוצים? פשוט נורא ארוך, זה ייקח 5 שנים. אבל אפשר, אם אתם רוצים, כאילו... לא, צריך לחשוב, אוקיי. חלק, תחשבו, אני היום לבין גברו לגברו, קצת הפסקה להתעברר ממד ודך מידוד, הבאתי לכם הפתעה היום, זה יקרוא סיפור. בסדר, זה קשור לתפילין, מהספר של הרב חיים סבתו, כף הפה שחר, ספר מוכר? כן. אז אולי אתם גם זוכרים שיש פה אחד מהסיפורים, הוא על עזרא סימן טוב, שמניח תפילין של רבנו תם. אני חושב שזה מן הרוי שנקרא את זה, זה קצת ארוך, אבל נשתדל לעמוד לקריאת הדברים. כשהבן של הרב סבתו, דוד, הגיע לגיל מצוות, התלמידים שלו הכינו לו הפתעה. הם אספו את כל הסיפורים של תפילים שמופיעים בספרי הרב סבתו, קחו אותם בספר, קראו לזה סביב ליריה, והביאו את זה בהפתעה לבר מצווה, וחילקו את זה שם. ויש לו לא מעט סיפורי תפילים, הן סובבות סביב כל מיני נושאים מרכזיים בעבודת השם. ספציפית הספר הזה, אני לא אומר שהוא ביוגרפי כמו כל החיבורים של רב סבתו, אבל לפחות אחיו מרדכי, שהוא ידיד שלי, סיפר לי שאבא שלהם למשל נוהג ללכת כל יום לשוק מחנה יהודה שני סלים. הוא לא כובס, אבל יש רגליים לדבר שבבואה של אבא שלהם, שהוא יהודי שהיום היו קוראים ליהודי פשוט, או תמים באמונתו, והוא גידל דור של בנים, ברוך השם, ובאיזשהו מקום הספר הזה מפגיש את אותו עזרא סימן טוב עם כל מיני דמויות אלטרנטיביות, עם החילוניות, עם המחקר, עם הלמדן הליטאי, שאם אתם זוכרים את הסיפור, הוא יופיע כאן. זה מאוד ברור לאיפה נטיית הלב של הרב סבתו פונה. כמובן שיש גם פה לא להיות קאט, מקום לדרוש את הדברים. בכל מקרה נקרא קצת, אפשר? מקפיד היה עזרא ללך בכל שבת לשמוע את דרשת החכם לאחר תפילת מנחה גדולה. חכם יוסף פינטו, מחכמי ירושלים הצנועים, מאותם שלא נמצא רבב על בגדם. אנשי ירושלים שהיו שומעים את הדרשה של חכם יוסף בשבת היו תואמים בכל הטעמים שבעולם. כל אחד טעם באיזה טעם שירצה. ילדים טעמו בטעם של מעשים נעים, נערים טעמו בטעם נוטריקון וגימטריה, בינוניים טעמו בפירושי המקראות, יהודי ספר טעמו טעמי הלכות, חסידיה היו טועמים בדברי חסידות המדבקים בתאדם לאביב שבשמיים, זקנים שמעו דברי מוסר המשברים את הלבבות, וכל אדם טעם בטעם נחמות וישועות העתידות לבוא על ישראל במהרה. ואף על פי שאמרנו שהיו בה כל הטעמים שבעולם, כמה טעמים לא היו בה, טעם המחלוקת, טעם המריבה, טעם לשון הרע וטעם הבזת החכמים. ומי שטעמים אלה חביבים עליו, הוא דרשה שאין בו קור טוב, אחד מאלו אינה חשובה בעיניו, לא היה בא לדרשת חכם פינטו. עזרא סימן טוב חיבב את כל הטעמים, כמו בגלידה, כל הטעמים. נוהג היה שאחר כל דרשה בדק את עצמו מה יוכל לתקן בהלכה ובמוסר, לפי מה ששמע. כך שמע מפי חכם פינטו, בשם הרב הגדול פלא יועץ, שאחר כל לימוד שאדם לומד יתקן איזה דבר בעצמו. ובכל שבת ושבת היה חכם פינטו מכוון את הדרוש למצווה אחת בפרשת השבוע. שבת אחת דרש חכם יוסף פינטו מצוות תפילין. פתח בקדושתן שגדולה יד מאוד, שתפארת אין ישראל, ושכל זמן שאדם מישראל עטור בהם מעיד הוא על ייחוד השם, ושורה עליו ענווה יתרה, וכן משוך עליו ולא בא לידי שחוק וקלות ראש, ודרש את דברי התלמוד, שאף הקדוש ברוך הוא כביכול מניח תפילין, נלמד את זה היום, בסדר? שנאמר נשבע השם בימינו וזרוע עוזו, בימינו זו תורה ובזרוע עוזו אלו תפילין, שכשם שאנו מייחדים אותו בפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אף הוא כביכול מייחד אותנו. כמו שנאמר, רבי קמך ישראל גוי אחד בארץ. ואף שאהבתו איזו אינה נגלית היום, אין העולם מכיר בה, זו מפני שתפילין של יד מחוסות. אבל לעתיד לבוא עתידות אל לגלות ותראה אהבתו, אבל ימים אלה אמר הנביא, חשף השם את זרוע קודשו לעיני כל הגויים, וראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוקינו. עזרא נתן ליבו לכל דברי החכם. הוא שכל המצוות יהיו חביבות עליו, מצוות תפילין הייתה חביבה עליו ביותר. בכל שעה ושעה היה משמש בהן, שלא יסיח דעתו מהן. ומעט לעט היה מושכן בחיבה. שם הניחן היה מקפיד שתפילה של יד תהיה במקום תפוח שביד קאה, שתהיה כנגד ליבו, שלא ייפרד יוד של תפילין, שתפילה של ראש תהיה במקום שמחושת תינוק רופס דווקא. מקפיד היה ביותר שלא יתפחו הרצועות, נלמד את זה היום. כך שמע מחכם יוסף פינטו, שפעם אחת נבחר רצועה אחת של תפילין לרבונה ויתנה 40 תעניות. פלא של דבר היה מעדר בין הרבה ולא היה חולצן לאחר שקרה חוק לישראל ובמתינות חולצן ומקפל אותם ככנפי יונה שכך שמע מחכם יוסף פינטו על האישה בעל כנפיים שם מניח תפילין בשעת הסכנה ססור סרדיות אחד גם זה נלמד היום בסדר? התמין את התפילין אולי נגיע התמין את התפילין בידו שאל אותו, אותו סרדיות מה יש בידך? ישיבו כנפי יונה פתח את ידו ונמצאו כנפי יונה ולמה כנפי יונה דווקא? לפי שנמשלו בין ישראל, שנאמר כנפי יונה נכפה בכסף, ואחר שמקפלן ככנפי יונה היה מניחן בכיס כתיפה בצבע תכלת, שתפעה לו אשתו מדם שרה, ורקמה עליו בחוץ של כסף שכן אישה על בעלה משוך עליו, ראשי תיבות שמו עין סת, שזה כמובן סימן טוב, זה משחק עם סת, שזה גם כמובן, ואותיות עין היי, שזה לא כמובן, זה לא עליו השלום, כן? ראשי תיבות עבד השם. עזרא סימן טוב שמע פעם מדרשת החכם משום ספר חרדים שראו לו לכל אדם ישראל שיקח לו מצווה אחת שתהיה מיוחדת לאהובה יעדר יותר מכל והיא תלווה אותו משל האדם שטובע בים שאוחזו בענף אחד בכל כוחו וניצול תכף אמר לו ליבו שיוחז במצווה תפילין בתוך כך סיפר חכם יוסף פינטו שנחלק רבינו תם על רשי זקנו בסדרה של הפרשיות בתפילין ומפני כך יראי שמיים חסידים ואנשי מעשה מניחים בכל יום שני זוגות תפילין אחד של רשי ואחד של רבינו תם כדי שיסקו במצווה יקרה זו לכל הדעות. עזרא שמע דברים אלו יוצאים מפי החכם, ונפלא מאוד. מעולם לא שמע שרבנו תם, יחדו של רשי היה. ושיש שני זוגות תפילין בעולם. ואם האמת כרבנו תם, נמצא שלא הניח בעולם תפילין כשרות. ואם כן הרי הוא חס ושלום, ככפת דלה מניח תפילין. תכף ומיד קיבל עליו כשיניח גם תפילין של רבנו תם. נהג היה עזרא סימן טוב, שמעשה ראשון שהוא עושה אחר ההבדלה במוצאי שבת, יהיה מעשה של קדושה, שיבוא לו השבוע להצלחה. תכף אחר, יש כאלה שבודקים מייל ביד אחרי שפן, תראו מה הוא היה עושה. תכף אחר הבדלה הלך לו עזרא לרחוב, אני מכיר כאלה שמעשנים מיד אחרי השבת, כל אחד והנשמה היתרה שלו. כן, מדליקים, היה לי בצרה, איזה בחור שהיה איתי, שהיה מכור לסיגריות חבל על הזמן, וממנו הבנתי מה זה נשמה יתרה. בשבת לא היה לו בכלל חשק לסיגריה, אבל היום ריבור רחום, בן אדם היה ככה. היה משתגע. אז עזרא סימן טוב, היה עושה מעשה של קדושה. תכף אחר הבדלה, הלך לו עזרא לרחוב מלאכים בשכונת גאולה אצל חכם מסעוד בגדדי סופר סתם. חכם בגדדי מפורסם היה בירושלים שהיה כותב בידור ובקדושה. והיה טובל בכל פעם שכותב את השם. וחסידי ירושלים וחכמי היו מניחים תפילין שלו. ביקש אותו עזרא שיכתוב לו תפילין של רבנו תם. תמה? חכם מסעוד תמה? מה הוא זה שלפניו? מכיר היה את עזרא מכבר, שהיה מזמין אצלו תפילין לכל בניו, וכל חודש אלול מביא לו את מזוזות ביתו לבדיקה. אף הוא היה מוסר לעזרא את התלית שלו לבנה או לגצה, קודם ראש השנה. כן, מי שקרא את הספר יודע שעזרא הוא כובס, כובס תליתות. מעולם לא מסר חכם הסעוד את תליתו להסיר כתמה, אלא לעזרא סימן טוב. אומר היה חכם הסעוד לבני ביתו, שכשהייתה חוזרת התלית ממנו והיה מתעטף בה בראש השנה, הרגיש בה איזו הערה, שהאומן הכשר שעשה אומנותו ביושר, לבב מהירה היא לפניו. כך סיפר חכם ציון ונטורה, סבת צדיק אחד שקראו לחסידיו מיטה אחת אצל אומן כשר. ואחר כמה ימים ראו שאינו ישן עליה. שאלו אותו מפני מה לא נשא חן בעיניו, שמא לא נעשתה כראוי, ושם האומן שעשה אינו כשר בעיניו. אמר להם, מיטה טובה אם אדם כשר עשה. אבל מה היה עשה שמיום שהבאתם לי אותה לא ראיתי שאינה בעיניי? שתכף שאני עולה עליה, זיכרון חורבן בית מקדשנו עולה לפניי, ועיניי זוגות דמעות מצער השכינה. יצאו ובדקו שאותו אומן ירא גדול היה, ועשה את המיטה בימי בין המצרים. כשעשה אותה היה מתענח על החורבן, וזגו עיניו דמעות. תמה חכם הסעוד, למה לא לעזרא תפילין שרבן אותם? אדם פשוט הוא עזרא, ולא חסיד. מי שרואה דברים הרבה בעולם, ממעט בתמיות. הרבה ראה חכם מסעוד בגדדי בימי חייו, ויותר ממה שראה, שמע. כמו אותו מעשה בסנדלר אחד שהיה יושב בחוב הנביאים ומתקן מנהלים, ושום אדם לא ידע עליו ולא כלום. כשנפטר יצאו גדולי ירושלים אחר המיטה, ונודע שצדיק נסתר היה וכמה גזירות נתבטלו בזכותו. והמעשה בסבל הגורג'י הזקן, ברחוב הסבלים, פינת רחוב יפו, מי שמכיר זה כמובן רחוב החבצלת, שכל ימיו היה גבו מותר בסקים וחבלים ונושא מסעות, והיו חסדי ירושלים לוחשים משום אדמור אחד שזכותו מגינה על חצי העיר. לפיכך לא שאל ולא כלום, מי יודע. קבע לו לעזרא זמן, נתן ממנו דמי קדימו ויכול לשלום. שמעתי פעם מבנג'י לוין, הנכד של בריה לוין, עשיתי איתו סיור קצת בזכות סבא שלו, והוא מספר קצת על הדמויות של ירושלים, וזה אחד מהדמויות שהוא אוהב לספר עליו, זה היהודי שכולו דרמיל חקר, החלבן. זה היה יהודי שהיה תלמיד חכם עצום, אחד מגדולי הלמדנים שלא רצה להתפרנס בהוראה, מתורה, אז הוא היה החלבן. עוד שהייתי ילד בירושלים, אני עוד זוכר את זה, אז לא היה סקיות של תנובה, עם כל ההכשרים, היה לך בקבוקי זכוכית כאלה, שהשומן היה למעלה, וכזה מכסה כזה מנייר כסף כזה, והיית שם את הבקבוקים ליד הדלת והחלבן היה מחליף, פעם בכמה ימים הוא היה עובר ואוסף את הכסף שלו. אז יהודי הזה היה חלבן, הוא סיפר עליו כמה סיפורים, אחד מהם הוא כשהרב בנגיס התמנה לדיין של הבדץ בירושלים, בעל הלפלגות ראובן, רב זלי גרובין בנגיס, מי שלמד בגוש, אם זה עוזר לו, סבא רבא של משה טרגן. אז הוא באו כל רבני ירושלים לקבל את פניו, ובסזר ממצר הרב קוק, טוב, קיבל את כולם יפה, וביניהם נכנס עמיל חקר שלא בדיוק היה לבוש כמו רב, בגדים שלו הסריחו מחלב, הסריחו מאוד כמה דברים, ועל השולחן היה מונח הספר של הרב בנגיס, והעמיל חקר מסתכל ואומר, זה נכון, זה לא נכון, זה טעות, זה טעות, והרב בנגיס חושב מה זה, כן? אז אומרים לו, תתייחס אליו, כי הוא יודע על מה הוא מדבר. טוב, הוא מתחיל לדבר איתו בלימוד, הוא באמת רואה, היהודי תמיד חכם, הוא שומע את הביקורת, ויש דברים בגובה, אבל זה הרב בנגיס נבהל נורא, והוא אומר, איך אני יכול להיות הדיין של ירושלים, שהחלבנים בה, תמידי חכמים יותר גדולים מהרבנים? אז זה, מזדמנות עוד סיפורים עליו, בסדר? נמשיך. כיום אחד שלח חכם מסעוד, אולי עזרא הוא כזה גם כן, כן, יום אחד שלח חכם מסעוד, שהודיעו לעזרא שהתפילין שרבנו תם שהזמין ממתינות לו. יום שהגיעו לעזרא סימן טוב תפילין שרבנו תם, כי יום טוב היה אצלו. כיס כתיפה לבן תפה לו מדם שרה, ורקמה עליו תתיבות רבנו תם, שלא ייתה ויחליף עם תפילין של רשי. מרגע שקיבלת את התפילין, היה לי בו הומה, מתי יניח אותן? למחרת, אחרי חזרת השעת של שחרית, קודם שמור השוי שוויתך, חלץ עזרא תפילין של רשי, נשקן בחיבה כמי שמבקש מן מחילה, ואומר להן, מסתומה אין בכן קפדה עליי שאני חולץ אתכן כדי להניח תפילין שרבנו תם. שרבנו תם, נכדכן אהוב היה. וכך שמע מחכם פינטו, וכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו. ומה טעם אין מתקנה אדם בהם, מפני שאומר לעצמו, שלי הם ומני נטלו מה שנטלו. ובוודאי שלום בשמיים בין רשי ובין נכדו רבנו תם. אותו רגע עלתה לפני עזרא סימן טוב דמות נכדו אהובו. כמה היה משתעשע עמו, נכד ראשון או לא. יושב היה על ברכיו ונתלה בצווארו, מגעגע עליו, סבא סבא. אתמול נכנס תלמוד תורה וליווהו הוא מדם שרה מן הבית וכיסו את ראשו בטלית, שלא יראה מראות אסורים קודם שיראה אותיות לשון הקודש. והסבתא מדם שרה לוחשת תפילות לשמירה כשדמעה בזווית עינה, ויוטפת הסעודה סביב צווארו של הילד שלא תפגע בו חס ושלום צנעת הבוקר של ירושלים, נותנת לו מיני מתיקה, חתיכות סומסום מדובקות בדבש וריבועים צבעוניים של חלקו מסוי סוכם ירושלים, פיסטוקים שהוא דברי תורה עריבים עליו, שמיני מתיקה מרגילים את הלשון דברי תורה. שנכנס למלמד להניח את ידיו עליו וברכו שיזכה ללמוד תורה לשמע באהבה, והתפלל עליו שיזכה ויגדל בתורה. אומרים ששכל חריף יש לו, אולי מי יודע, יזכה ויהיה מצאצאיו תלמיד חכם שתורתו אומנותו ומעיין בסוגיות החמורות של התלמוד. כמה הוא משתוקק לכך, הרבה מוקיר היה עזרת החכמים. בכל פעם היה מסתכל על האבריחים שאוכלים על הגמרות הגדולות ומביט בהם באהבה שתורתם אומנותם והם מתייגים על התורה. אמר, לא כל אדם זוכה, אני לא זכיתי, אולי בן בני יזכה. ובכל יום ויום, אחרי שגמרו האבריחים ללמוד והניחו את הספרים של הדומים ברבוביה על השולחן, העזרא נוטל כל ספר בידו בחיבה, מיישר את הכפלים שעשו בדפיו ומחזיר למקומו בארון. תוך שהוא מערר אותי עזרא תפילין שרבן אותם מן הכיס שלהם, בא להניחם וליבון להתמלא שמחה. שם את עיניו בארבע אצבעות כף ידו הימנית וקרא פרשת שמע, שהוא מעריך באחד. הוא מכוון שהבורא אחד הוא בייחוד שאין דוגמתו, מולך על שבעה רקיעים ועל הארץ וארבע רוחות השמיים. כשאמר והפתעת השם אלוקיך, כיוון לאהוב את השם בכל ליבו ולאהב אותו על אחרים. וכשאמר בכל נפשך, פה הוא מצטט קטע שהוא לא אומר מאיפה הוא, אבל הוא של האדמו"ר מפיאסצ'נה, זה מופיע בחובות האברכים, הכוונות של קריאת שמע. תשמעו את זה ואחרי זה תבינו שהוא קיים את זה בעצמו, זה פשוט מבהיל. שמע בכל נפשך, מתכוון למסור נפשו על ייחוד השם, וצייר לעצמו מדורת אש גדולה ושואלים אותו, התחפוץ להמיר את דתך וניתן לך כל טובו של עולם ונשליחך למדורה זו. והוא משיב להם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. בתוך כך היה אברך אחד מביט בו. בתחילה לא שם עזרא לב לדבר, שהיה ליבו טוב עליו, שזכה להניח תפילין כלחתן, ומי שליבו טוב רואה אך טוב סביבו. אבל אחר שהניחן וקרא שמע ישראל ואמר השואל שבטך ובא לציון גואל ושואף אשר ויעקב, ראה שהאברך עדיין משקיף עליו והרגיש בעיניו כאין נזיפה. כן? תמיד הליטאים מקלקלים, אז תראו. לא הבין עזרא מה עשה שלא כהוגן, שעלה משקיף עליו בנזיפה, סבר שמה לא הניח אותה ממקומם הראוי, החל למשמש מהן שיהיו בין עיניו ביושר. תוך שהוא מתקן את מקומם, בא אליו אותו אברך. אמר לו עזרא, יודע אני בך שאדם כשר אתה. כלומר אמר לו, האברך, עזרא, יודע אני בך שאדם כשר אתה. למה חלץ התפילין שרשי והנחת התפילין של רבנו תם? שלא כהוגן עשית. תמה עזרא ואמר לו, כך שמעתי מהחכם בדרוש של שבת. אמר לו אברך בקפידה, אין אני יודע מי החכם שדרש, ואני יודע מה דרש. ודע לך שלא כהוגן עשית, ואין למדים הלכות מן הדרשנים. אם קרית, לא שנית. ואם שנית, לא שילשת. ואם שילשת, לא פרשו לך. פירוש התורה לא ניתן לה מהארץ אל תלמידי חכמים. ובכלל, דע לך שמצוות התורה לא ניתנו שיתנהג האדם עליהן וימצא בין נחת ומרגוע לנפשו, אלא לעול על צוואריהם של ישראל ניתנו שיקיימו אותן כמשפטן, כעבד לפני המלך. דע לך שעל פי דין אין סתם אדם רשאי להניח תפילין שרבינו תם, למי שתיקן עוון נורים ופורסם בחסידותו. סיים אותו אברך את דבריו והלך לו, אותו אברך רב מוישה דוביד היה. מי שקרא את הספר, יש עוד סיפורים עליו על רב מוישה דוביד, שהוא קורא תהילים, רב מוישה דוביד מפריע לו ללמוד, וסיפור בהזדמנות. עזרא לא ידע מה יעשה. דברים שאמר לו אותו אברך דקרו אותו בליבו. מחשבתו נבוכה ורעיונותיו תמו. בכל ליבו חפץ היה להניח תפילין של רבנו תם. ואף קיבל עליו להניחם ולא אמר בלי נדר. מילים מאוד פשוטות, לא היה לו אפילו פיקפוק, שזה מה שנכון לעשות, כי הוא פועל בלי פיקפוקים. אבל איך יוכרע שיאמר על עצמו שהוא מפורסם בחסידותו? עכשיו הוא מתאר אותו, הלוואי עליי, תשמעו טוב. אדם פשוט הוא, מעשה פשוטים. החל מהרהר, בדק כל מעשה ומעשה שלו. משניאור משנתו, הוא מודיע שמקבל את נשמתו התורה ועד שישכב על מיטתו, מתוודע על עוונות שעשה אותו יום, מפקיד אותה בידי בורו, ולא מצא בכל יומו איזה מעשה שיוכל לומר עליו שהוא מעשה של חסידות. מתפעל לו בכוונה בהנצח חמה. בנג'י לוין סיפר לנו שבירושלים הם אומרים, מה זה נצח חמה? נוח צן. או, אתם לא יודעים יידיש, נוח צן זה אחרי עשר. והמהדרים היו אומרים נוח צוולף, כאילו אחרי 12. אבל תראו איך האדם הפשוט הזה, שהוא לא חסיד איך הוא חי, כן? מתפעל לו בכוונה בהנץ החמה כשאר יחידי הקהל בבית הכנסת זוהרי חמה, קובע עיתים לתורה, לומד חוק ישראל אחר התפילה כמנהג רוב אנשי אותו מניין, יוצא למלאכתו ונושא ונותן באמונה, מפרנס את משפחתו בכבוד כדרך העולם, אוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו כמו שאורו חכמים, שמח במצוות, מדקדק בהם ככל ישראל הכשרים, לא רגל ללשונו, לא עשה לרעה הוראה, צדקה נותנו כפי מידתו, מפייס את האומללים בדברים, שמח ומשמח בחסד קלה יתומה וגומר חסד של אמת עם בית מצווה, הולך לשמוע דרשות החכם בשבת, מצפה תמיד לישועתן של ישראל שתבוא, וכן על זה הדרך הוא נוהג, אבל... כך נוהג כל אדם מישראל, לא? ואיך יוכל לומר על עצמו שפורסם הוא בחסידות? ולא, זה שכל ימר הוא בירורי תשובה. מי יודע מרת נפשו ממעשה בשובת נעוריו, שעובד לנגדו ולא ממש ממנו, מי יודע מתי הזכר תקן? נוהג היה עזרא שהייתה לו שירה בימות החול, היה שואלת חכם מנשה קאנוף, במנחל הערבית, לאחר השיעור שלו בספר בן איש חי. ובשבת היה שואלת חכם יוסף פינטו, אחר הדרשה. אותו היום, לאחר השיעור בהלכה, בא אצל חכם מנשה. אמר לו, רבי, שאלה יש לי לשאול. אמר לו החכם, שאל בני, סך לו כל אותו מעשה בתפילין שרבינו תם. השיב לו החכם בקצרה, המשך במנהגך. ולעצמו מלמל, תומת ישרים תנכם. לא אמר לו החכם תם, ולא אמר לו מה ישיב לו לאותו אברך. ואף עזרא לא שאל תם. כך מנהגו תמיד, שהיה שואל את החכם. שא עזרא כדברי חכם מנשה, והמשיך להניח את התפילין שרבינו תם. אבל נעימות מתוקה שהייתה לו בכל יום שהניח תפילין, נתעממה. דרכו של צער שכזה שנשכחו ברבות הימים. כך דרכו של עולם. אלא שחוקק הצער את רישומו במקום שחוקק. נחקק ראש עם זה בליבו של עזרא במקום שנחקק, וחזר עזרא לדרכו.